גלגול נשמות, פודקאסט מבית 929, סיפורי חיים מעוררי השראה במפגש מרתק עם סיפורן של דמויות בתנ״ך, עם תמר יחיה ודור סהרמן.
שלום לכם, ברוכים הבאים לפודקאסט שלנו גלגול נשמות.
שלום, בכל פרק אנחנו מביאים מרואיין ומרואיינת מתוך החברה הישראלית, ויחד איתם מדברים על דמות מעניינת בתנ״ך. אנחנו מאמינים שזו הדרך הכי מעניינת וחשובה לדבר גם על ספר הספרים, וגם מה שקורה לנו בחברה הישראלית. אני דור סהרמן.
ואני תמר יחיה.
הפודקאסט הוא מבית 929 ורדיוס 100 FM, והיום אנחנו מאוד מאוד, אנחנו בפרק האחרון קודם כל, שזה וואו, ולכבוד הפרק האחרון הבאנו את חן אביגדורי.
שלום.
פעיל במאבק למען שחרור החטופים.
שלום.
שלום, שלום, חן. זה עצוב קצת שגם בנסיבות האלה שעדיין החטופים עדיין לא חזרו אלינו, אולי עד שהפרק יעלה בעזרת השם, דברים השתנו, אבל לפחות כרגע יש עוד 50 חטופים וחטופה בעזה.
אנחנו, לכל אורח אנחנו מצמידים איזושהי דמות מהתנ"ך, שסיפור החיים שלה מתכתב באיזושהי צורה עם הסיפור שלו, ובחרנו בשיחה איתך לדבר על הנביא ישעיהו.
אז כבר אני מודה לכם שלא הלכתם על איוב.
זו הייתה שיחה הראשונה עם חן.
אז הלכנו על ישעיהו, ולפני שרגע נצלול לנביא ישעיהו ולקשר ביניכם, וככה לסיפור שלך ושלו, הייתי רוצה רגע לשמוע ממך, פשוט איך הסיפור שלך עם המאבק לשחרור החטופים התחיל. בעצם הוא התחיל בחטיפה של אשתך והבת שלכם.
כן.
סיפר לנו רגע על הרגעים הראשונים האלה, איך הבנתם שזה מה שקרה?
לא הבנו שהם נחטפו. זה היה, זה חלק רציני מאוד ממה שאנחנו עברנו. אני רק שנייה אסדר את לוחות הזמנים והמקומות. אנחנו משפחה רגילה גרים בהוד השרון, והקשר שלנו לדרום הוא שאח של שרון, אבשל, אח של אשתי שרון, שקוראים לו אבשל, אבשלום, גר בבארי. בערי מקום מקסים, מדהים, קיבוץ גדול, עשיר, קיבוץ עשיר אומר לירוניקים כמונו, סוף שבוע בחינם, בכל הדברים הנהדרים שהקיבוץ מציע. אני מזכיר שהשביעי באוקטובר היה ביום האחרון של החגי תשרי, כלומר זה הצ'אנס האחרון ללכת עוד קצת לבריכה, לפני שיש את מר חשבן, שכולם יודעים שקוראים לו מר חשבן, כן שם חופשים, ועד חנוכה וכאלה. אז הבנות נסו, לבקר את אבשל. ואנחנו בשביעי בבוקר ידענו מה קורה, לא ידענו מה קורה להם, ובתקופה של שבועיים אנחנו לא ידענו מה מצבן.
שבועיים?
שבועיים. היה לנו יומיים שבהם היו שלוש אופציות, שורדות, חטופות או נרצחות. האופציה של השורדות ירדה אחרי 48 שעות, אחרי שקיבלנו את הרשימות של השורדים מקיבוץ בערי. ושבועיים היינו בחוסר ידיעה איפה הם, וזה שבועיים שהיו לא קלים, כי בתוך השבועיים האלה קיבלנו את הבשורה שאבשל נרצח, הגיס שלי ושל אילך וטרי, עוד שני קוברי משפחה, גם הם נרצחו, והתחלנו את המצב הזה עם שבעה נהדרים ושלושה נרצחים.
וואו.
בשבוע הראשון זה צומצם לחמישה חטופים, ורק נועם ושרון לא ידעו איפה הם. למרות שכולם היו באותו ממד, אנחנו עדיין מנסים לברר מה קרה שם. אבל השבועיים האלה של הנעדרות, זו תקופה אחרת לגמרי מכל התקופות שאני עברתי מהשביעי לעשירי, כי חוסר הידיעה הוא מצמית, הוא לא מאפשר.
הוא הכי גרוע.
פעולה, כן, סליחה שאני שואל שאלה אישית, אתם הורים?
אני הורה, לשניים.
אוקיי, אז תדמיינו, מי שיכול. היום, בעידן הוואטסאפ, שהילד שלך לא עונה לך שעתיים, והוא נעלם מהמסכים, הוא לא בוואטסאפ, הוא לא בפיין מהאייפון, הוא לא בכלום, אנשים פה יוצאים מהדעת, אז אני הייתי במצב הזה שבועיים. וזה קשה מאוד מאוד, כי בשבועיים האלה אני מזכיר, נמצאו גופות ברחבי הקיבוץ ליד הגדר, כל הדברים האלה, היה בלגן היסטרי, החזקתי את האמונה שאין לי, כלומר האמונה אישית שלי שהם בחיים, אחר כך קיבלנו את הידיעה שהם חטופות בעזה, וברגע שידענו את זה, וזה, ברגע שנמסרה לי הבשורה, כמובן זוכר את הרגע, את הדקה, את התפאורה, את התאורה, את הכל, ידעתי שהן חוזרות. אבל ידעתי שהן חוזרות, כשאני מדבר על זה עם אנשים חילונים, אז כאילו, אני, תמיד כשאני מדבר עם אנשים חילונים, קשה להסביר את זה, ולאנשים עם אמונה דתיים, הרבה יותר קל, כי יש לי חברים דתיים, והם אומרים לי, זה הכי קרוב שהיית לאמונה דתית בחיים שלך, כי האמנת במשהו שהוא קיים, ולא הייתי צריך בשביל ההוכחות, וזה בדיוק היה המצב שלי, אני ידעתי שהן חוזרות, וברגע שידעתי שהן חוזרות, אז כל המשימה שלי הייתה לקצר לוחות זמנים, כי אם הן לא חוזרות, בוא שיבלו כמה שפחות זמן שם, וזה מה שהזיז אותי 42 יום, וואו, עד יום השחרור.
תגיד, היה לך ברור מההתחלה שיהיה פה מאבק?
כן.
כן?
כן.
לא היה רגע של אמון שאמרת, ברור שהחזירו אותם צ'יק צ'אק וכזה?
זה מצחיק שאת משתמשת במילה אמון למשפחות חטופים, אז אני רוצה גם להגיד משהו על אמון של משפחות חטופים. בכלל משפחות שנפגעי השביעי באוקטובר.
כן.
וזה across the board, שורדים עם משפחות חטופים, אנשים שהיו שעתיים, 20 שעות בממד, זה לא משנה, בקיבוצים, במסיבה, בהכל. רמת האמון שלנו צנחה פלאים, במיוחד במערכות גדולות, ועוד יותר ספציפי, בכל מערכת שמתנוסס מעליה סמל מדינת ישראל. יש לנו משבר אמון עם המדינה, עם כל מה שקשור למדינה, עם צהל, שזה כאילו הגוף שאתה הכי מאמין בו, ואנחנו לא מאמינים בקלות לכלום, אז אמון לא היה מהרגע הראשון, כי הפקירו אותנו מהרגע הראשון.
כן.
אז למה שאני מאמין, והיה ברור שזה הולך להיות מאבק. עכשיו תשאלי אותי, אם היה לי ברור שאני אחרי שנתיים כמעט אשב ואדבר על זה כמאבק פעיל, שיש עדיין 50 חטופים וחטופה בעזה, תשובה היא שלילית. אף אחד לא האמין שנגיע למצב הזה.
אז אני באמת אגיד על הציר הזה, שבין הקריא לזה ככה, בין אמונה לחוסר אמון, גם השורש הוא דומה, ואתה וגם רבים, אנחנו נעים על מין ציר כזה, בחרנו באמת להביא היום דווקא את דמותו של הנביא ישעיהו, ואני אסביר גם למאזינים המאזינות למה, וגם לך, כי באמת בשיחה המקדימה, כשהצגתי לך את הפודקאסט, באמת המשפט הראשון שאמרת לי, רק, אם תביא לי את איוב, אני הורג אותך. עכשיו, ברור לי למה אמרת לי את זה, כי מאוד קל לחשוב, כן, איש שמשפחתו נחטפה לאז, אז נביא לו דמותו של הסובל המוכה יגון, או הייתי יכול גם להביא מישהו כמו הנביא ירמיהו, שהוא נביא החורבן, והשפל, והעצב, והזעם, וכל הזה. אבל זה בעיניי בחירה שלא קולעת למציאות. הנביא ישעיהו, הוא נביא של ימי בית ראשון, בימיו ממלכת יהודה קיימת, עם אתגרים, אבל קיימת, היא עומדת על תילה. והנבואות של ישעיהו הן ממש משני סוגים. יש לו, אני אתחיל תכף מהסוג הראשון, שזה נבואות אוטופיות של תקווה, ונבואות של זעם וביקורת חברתית. כלומר, אני כבר אגיד, זה נביא, שאפרופו מה שאמרת עכשיו, הוא נע בין שני הצירים.
לא, כלומר, זה מתאים לי מאוד, כי אני גם רוצה להזכיר שהנביא ישעיהו מדבר על הוא יהודאי,
נכון.
והוא רואה את החורבן של ישראל מעבר, נכון, לגדר.
של הממלכה הצפונית.
של הממלכה, כן. הצפונית. ואנחנו, אם אפשר להגיד בפודקאסט הזה, באתי, אני לא נביא, אבל באתי שאני מסתכל על החורבן של יהודה, כמו שישעיהו הסתכל על החורבן של ישראל. הוא קיבל את הפרומו מעבר לגדר, ואנחנו מקבלים את הפרומו מעבר ל-2000 שנה. כלומר, על מה שהוא מדבר, וקצת קראתי מה שאתם מדברים, אנחנו, יש מצב שאנחנו כן במצב של, אם אנחנו לא נשמור על עצמנו, לא רוצה להגיד חורבן, אבל אנחנו לא, אנחנו נפסיק להיות עצמנו.
אז באמת אגב, אני חושב שאולי אחת הנבואות המפורסמות שישעיהו שגם מצוטטות, כן, הוא מדבר על אחרית הימים, וזה נבואה מאוד יפה, הוא אומר, יהיה בית אדוני בראש הערים, נערו אליו כל הגויים, וכל אומרים, נלך נעלה אל הר אדוני, ואז יש את המשפט הנורא מצוטט, כן? וחיטטו חרבותם לעתים, וחינתותיהם למזמרות, לא יישגו אל גול חרב, ולא ימדו עוד מלחמה, מאוד מצוטט, כלומר, זה מסר, ששוב, אומר אותו בתקופה שהיא מאתגרת מאוד בממלכת יהודה, ממלכת ישראל נחרבה, יש איומים על ממלכת יהודה, מצב קשה, והוא נותן איזשהו נבואה שהיא מלאת תקווה, ויש שם את הסרטון שגם את ציינת אותו, שמשפחת בן עמי, שנרזו את המזוודה לאוהד, שלא לדברים בבית החולים אחרי השחרור מהשבי.
כן.
וזה הרבה, הרבה...
זה היה כמה שבועות לפני שזה בכלל דובר.
כן, כלומר, זה לא היה יום לפני.
היו כמה וכמה תיקים.
כלומר, כל פעם הם ארזו מחדש?
כן.
וואו.
כי משפחת בן עמי, כמו הרבה משפחות של חטופים שלא שחררו בעסקה הראשונה שהסתיימה בינואר 24, כמו כל המדינה, היו כמה וכמה תקופות של, הנה אותו זה קורה.
כן.
וצריך להחזיק את התקווה, ואורזים תיק, ואז מפרקים את התיק, ואורזים אותו עוד פעם.
אז אפרופו משפחת בן עמי, ואפרופו הנבואה הזו של התקווה בזמנים הקשים, אתה, כלומר, וציינת את האמונה מול חוסר אמון, אתה הרזת תיק?
לא.
לא?
לא. אני עשיתי הפוך.
מה עשית?
הילדה אישית, נועם השאירה את החדר של המבולגן, ובמשך כל הזמן הזה דאגנו שהוא יהיה נקי, אבל לא סידרנו, כי אני עובד הפוך. אני מאלה שלא צובעים את החדר של התינוק עד שהוא לא יוצא, ולא קונים שום דבר, ולא מחליטים על שם. כשהם יהיו פה, אנחנו ננקה את החדר.
אז היא תקבל את כל הדברים שהיא אוהבת.
אתה יודע, זה מרגיש לי כמו תגובות ששתיהן כל כך מעוררות אמפתיה קודם כל. כאילו, אני חושבת שכולנו ברגעים מסוימים בחיים שלנו, שחיכינו לאיזה משהו שהתפללנו לב לנס, או נהגנו ככה או נהגנו ככה, ושגם כשאני מסתכלת על החברה הישראלית היום, זה נראה קצת שיש בקרב אני רוצה להגיד, בקרב המקווים לשיבת החטופים, ואני חושבת שזה הרוב, יש שתי
הכל,
תנועות.
הכל, בוא נלך, אני אומר עוד פעם, חוץ ממיעוט ממש ממש קטן,
נכון.
כולם רוצים את החטופים
נכון,
בבית.
כן. נכון, ואני רואה שתי תנועות, כאילו אני רואה את תנועת המחאה, שהיא נמצאת בבור, קודם כל נגרום למציאות הזאת להגיע, אחר כך נדבר, ומצד שני יש גם תנועת, שקוראת לפיוס בעם, ולתקווה, ואפילו איזושהי התכוננות רוחנית כזאת.
רגע, שנייה, בוא נעשה הפרדה.
כן. לי זה מרגיש שני דברים נפרדים.
אוקיי, אז אני רוצה שטיפה לעשות סדר, כי אני מרגיש שאני בשני העולמות האלה.
מעולה.
ונדבר שנייה על כוחה של תפילה.
כמו הנביא, כן, מחאה ותקווה.
קודם כל, מה שקראת לי מישעיהו, אם אני מוציא את אלוהים מהמשוואה, מה הוא אומר? הוא אומר, אנחנו נהיה אור לגויים, וכולם הביאו פה השקעות זרות, אם אנחנו נפסיק להילחם מלחמות מיותרות, ונשים את תקציב הביטחון, בחינוך, ברווחה, באייטק. זה מה שהוא אומר.
זה מה שהוא אומר. וכתתו חרבותיהם לעתים.
בבקשה, מה זה?
מחניתותיהם למזמרות. תקציב הביטחון, לתקציב הרווחה.
זה חד משמעית, ואני מסכים איתו ב-100%. זה לא הישעיהו היחידי שאני מסכים איתו, אובייסלי. אני רוצה לענות לשאלה שלך, כי זה הולך ביחד, וזה לא סותר אחד את השני. אני מאמין שהמאבק לשחרור החטופים הוא המאבק הציבורי החשוב ביותר בתולדות המדינה, אם לא בתולדות הציונות כולה. כי זה לא מאבק כרגע על חייהם של 20 אזרחים שהופקרו, ועוד כבודם של 50 אזרחים, חיילים ושוטרים שהופקרו. זה מאבק על מי אנחנו, על מה אנחנו רוצים להיות, על איך אנחנו רוצים להמשיך מפה. האם אנחנו שמים את ערך חיי האדם כערך עליון, או שיש ערכים אחרים שאנחנו מעדיפים בשבילהם להקריב חיי אדם, חיי אזרחים, כי יש פה עוד פעם איזה ניואנסים של אזרחים וחיילים, אבל חיי אזרחים על מנת להגשים איזשהו חזון מסוים. הקיצון שחושב ככה, זה לא ערכים שאני גדלתי עליהם, זה לא ערכים של בן גוריון, לא ערכים של ז'בוטינסקי, לא של בגין, לא של אף אחד, שבנה את המפעל הזה שאנחנו עומדים פה. זה לא ערכים של מדינת ישראל, לדעתי. אני גם יגיד שיש במקומות מסוימים, במוזיקה מסוימת, שהערכים האלה של לשים אוכלוסייה אזרחית כמגן על מטרות צבאיות, זה נשמע כמו האנשים שמעבר לגדר.
נכון.
האנשים שחטפו, אנסו, רצחו וכו'. זה לא הערכים שלנו, זה לא בתנ"ך, שאנחנו כולנו פה אנשים ללא אמונה, ואנחנו מכירים בערך של הספר הזה, כמי ששמר עלינו מה שאנחנו, שיצר את הפלא הזה שנקרא ציונות, שבזכותו חזרנו לפה, אין מילה על הדבר הזה שם. למיטב ידיעתי, למיטב פרשנותי. עכשיו בוא נדבר שנייה על התפילות. מכיוון שהמאבק לשחרור החטופים זה המאבק החשוב ביותר בתולדות מדינת ישראל, זה מאבק ציבורי. מאבק ציבורי צריך להיראות. תפילה היא משהו חרישי, שגם אם נעשית בהמונים, היא לא נראית. היא משהו אינטימי. יש אנשים שאומרים לי, אני כל בוקר, כל הדלקת נרות, כל זה, מתפללת למען החטופים. ואני ממש מודה להם על זה, כי הם מרגישים שהם עושים. ואז אני אומר, התפללת, הדלקת נרות, תצלמי, תעלי לרשת. שכולם יראו שאת מתפללת. וככה תהפכי את התפילה שלך, שזה משהו אישי ופרטי שלך מול הבורא, למשהו ציבורי ותעזרי. מעבר לזה, בכל יום שלישי בכיכר, בזמנו, עכשיו זה פעם
החטופים,
בחודש,
כן,
בכיכר החטופים, שאני אומר בכיכר,
כן,
ברור.
כן.
בכיכר החטופים, היה ערב שנקרא שרים לשובם, זה הערב היותר אמוני של מתי החטופים, של מתי החטופים מרים. הערב הזה יוזמה של גניה ושי צוהר, שהם הדודים של עומר נאוטרה, שנכתב בשביל העשירי. והם כל יום שלישי מביאים זמר או זמרת, והערב הזה יותר מיועד לציבור הדתי, האמוני, הוא יותר רך במסרים שלו, ומה שיותר חשוב מבחינתי, זה שהערב הזה לא נפתח עד שאין שעה שבהם יש מעגלי שיח עם משפחות החטופים. אני הקפדתי להגיד לשם כמעט בכל יום שלישי, לשבת לדבר עם אנשים שלא חושבים כמוני, בעלי אמונה, שעניין המחיר חשוב להם, ועניין המטבחון חשוב להם, וכל הדברים האלה, וישבתי ודיברתי איתם. אז אפשר להיות גם פעיל, גם בעל אמונה, גם להתפלל, וגם לעשות משהו ציבורי, כאן במאבק ציבורי. זה לא סותר.
זה גם אגב מה שאני חושב לי בביוגרפיה האישית שלך, תקן אותי אם אני טועה, אתה מלמד או לימדת באוניברסיטת אריאל,
עדיין מלמד, נכון? מלמד סתירה.
שזה לא המקום שבו גדלת והתחנכת.
לא, אבל אני אגיד לך יותר מזה, אני מלמד סטודנטים באוניברסיטת אריאל לעשות סתירה. לעשות סתירה זה קודם כל לחשוב ביקורתית. לא רוצה להכליל, אבל אנשים שיוצאים מבית אמוני חזק, הקטע הביקורתי אצלהם קצת חלש, כי אל תבדוק, אל תשאל במופלא ממך, וכל הדברים האלה, נכון. יש חלק מהאמונה, היא גם לא לשאול שאלות.
אני אגיד שכמי שגדלה בבית דתי,
את דתל"שית?
כן.
אוקיי. Okay.
אז יש איזה צד שני, כאילו יש מיומנויות דתיות של החילונים אין, ומיומנויות חילוניות של הדתיים
כמובן,
אין.
ברור, ברור,
אז,
ברור.
כן, כן, אבל לא... לגמרי, אני... כדתל"שית אני חותמת על האמירה.
וכשהציעו אותי לעשות את אותו קורס באוניברסיטת תל אביב, אמרתי לו תודה, כי בגילי, באמת, זה עניין של גיל לפי דעתי. לא מעניין אותי לדבר עם אנשים שמסכימים איתי כל הזמן, זה משעמם. תן לי את החבר'ה מאוניברסיטת אריאל, שהגיעו לפה בכבישים שעוברים דרך חווארה, והם רואים את האיום של הטרור הפלסטיני בעיניים ביום יום שלהם, ותן לי איתם לדבר על איך מעבירים ביקורת, ואיך חושבים קצת אחרת, ואיך כאלה, ואני נהנה מהדבר הזה מאוד מאוד, אני הולך לפתוח שנה שמינית, וזה יהיה מדהים, כי אני מת על הסטודנטים שלי, ואני חושב שזה הדדי, כי אני עושה יותר סדנה ופחות מרצה וכאלה, יותר נגיש, וזה משהו שאני ממש נהנה לו.
הם הגיעו להפגנות?
כן.
כן.
כן. הם הגיעו לימי שלישי.
אז הנה, נוצרים דברים מדו שיח. אני רוצה להציג רגע איזשהו קטע מאוד מעין באמת מנבואה של ישעיהו, ושגם תמר לך הייתה על זה שאלה ממש יפה ואישית.
נכון.
אז אני רק אגיד, זה יש... קטע מרתק מישעיהו, שהוא מדבר בשם אלוהים, והוא מדבר באופן מפתיע נגד צומות. כאילו, למה נגד צום? צום הוא מצווה דתית, ואז הוא אומר, החזה יצום מבחרהו, יום ענות אדם נפשו, על החוף כאגמון ראשו וסק, ואפר יציע על הזה תיקרא צום, ויום רצון לאדוני, הלא זה צום מבחרהו, פתח הרצובות רשע, תר אגודות מותיו, ושלח רצוצים חופשים, וכל מותה תנקהו. הלא פרוס לרעב לחמך ואני מרודים תביא בית, כי תראה ארום וכיסיתו ומבשרך לא תתעלם. זה נשמע קצת גבוה, נפשט את זה לעברית. הוא אומר, אתם עם ישראל עכשיו צמים ביום כיפור, כי צריך לצום, אבל אתם חושבים שמה שחשוב לי זה האקט עצמו של הצום, כלומר שאם תצומו אז טכנית כל החטאים שלכם מחופרים רק כי צמתם, כאילו מה אתה חושב, זה איזה טריק מגי כזה? אומר, לא, מה שחשוב... המשמעות של הצום היא החשובה, ואם אתם לא מאמינים במשמעות שזה, כמו שהוא אומר פה, לתת לחם לעניים, לתת בית למי שאין לו, כן, לדאוג לחלשים, אז מה שווה הצום הזה? אתם חושבים שהצום הוא איזה טריק.
אז עכשיו תיקח את המילה צום ותחליף במילה סיכת חטופים.
זה בדיוק מה שבאתי לשאול.
אז הנה, לתמר היה על זה משהו להגיד.
אני מבית דתי, כמו שאמרתי, וכל החיים צמתי בתשעה באב.
גם אחרי שהיא דתלשת?
כן. כי אני לא דתלשתי בכעס. כאילו, אני, הקשר שלי למסורת שינה צורה. אבל אני עדיין מחוברת ואוהבת ומאמינה, כאילו, אבל לא בצורה שהייתה קודם. והשנה, הסרטון המזעזע של אביתר דוד, שוחרר ממש בערב תשעה באב.
כן.
ואני ראיתי את זה, ופעם ראשונה בחיים לא יכולתי לעצום.
וואו.
כי ממש עלה לי הפסוק הזה, מישעיהו, שהכזה יהיה צום בבחריו. כאילו, זה פשוט היה נראה לי כמו עלי תאנה מטורף. ואז, כשפתחתי את הספר, ראיתי שממש כתוב, הלו פרוס לרעב לחמך, ואני עם מרודים תביא בית. זה פשוט הרגיש לי, כאילו, אלוהים מדבר עכשיו על הסרטון הזה, שרואים בו את הרעב שאביתר ושאר החטופים נמצאים בו, ממש כתוב, אני מרודים, תביא בית.
תביא בית, תביא אותם הביתה.
תביא אותם הביתה.
ברור.
וכאילו, זה ממש היה רגע כזה שאמרתי, וואי, אני לא אוכל עם המחוות הסמליות האלה, זה לא מעניין אותי, כאילו. כן. וזה צביעות אפילו לשתף עם איזה פעולה. אתה מתחבר לזה? גם לך יש רגעים שאתה כאילו עולה לך הסעיף?
מאוד, 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 מאוד. אני אקח מאיפה שאת לקחת. לא עברו 24 שעות מהפרסומים על הסרטונים, גם של אביתר וגם של רום ברסלבסקי, ואנשים שהם פעילים אקטיבית למען השארת רום ברסלבסקי ואביתר דוד בשבי חמאס, השתמשו באותם תמונות בשביל להצדיק את האג'נדה המקריבת חטופים שלהם. זה האם אימא של הצביעות. ואני כתבתי גם ברשתות החברתיות וגם במה שניתנה לי, ביקשתי, אמרתי, מי שלא פועל אקטיבית, אני מדבר כרגע על נבחרי ציבור, בסדר?
כן, כן.
מי שלא פועל אקטיבית למען שחרור החטופים, ובישיבת הקבינט אומר, אנחנו עכשיו אודרוב תודרוב לעזה, על חשבון החטופים, ולא משנה אם שהרמטכ"ל אומר לנו שיכולים חטופים למות. אני לא יודע מתי נשדר את הפרק הזה, אבל זה עדיין
רלוונטי. בוא נקווה שטעינו בהכל.
כן, אמן. לא יכול להשתמש ולהגיד, תראו מה קורה להם, וההמלצה שלי היא להרוג אותם. זה פסיכי, וזה צבוע, מאוד מאוד מאוד, וזה חבל לי לראות. וכמו שאמרתי, תחליפו את המילה צום, למילה סיכת חטופים, או ביקור בניר עוז, או כל דבר אחר. אני לא צריך שתבואו לבקר אותי בניר עוז, אני לא צריך שתבואו לחבק אותי ולהגיד לי שאתם ממש רוצים, אני רוצה מעשים. וכרגע יש 50 חטופים וחטופה בעזה, וזה המציאות. ועד שלא יוציאו אותה משם, אז סליחה שאני לא מתרגש ממחוות ריקות.
כן, קודם כל תודה, ולסיום ברוח הנביא ישעיהו, יש לך נבואת זעם ונבואת נחמה?
ברור, וזו אותה נבואה, זו שתי הצדדים של אותה נבואה.
בבקשה.
דיברנו פה על עצמנו ומה אנחנו רוצים להיות. אני חושב שמדינת ישראל נמצאת בצומת T, שבה היא צריכה להחליט, אם היא מדינה שביודעין שמה על דגלה, שערך חיי האדם והאזרחים שלה פחות חשוב מערכים אחרים, ערבות הדדית, נקרא לזה, לא, סליחה. אני חושב שמדינת ישראל נמצאת בנקודת צומת T. הדרך הראשונה היא להמשיך במה שהיינו עד 75 שנה, עד עכשיו. לא משאירים פצועים מאחור, ערך חיי האדם כערך עליון, תפקיד המדינה להגן על אזרחים ולא להפך, וכולי וכולי וכולי. מכל זה נובע עוד דברים, של ערבות הדדית, של היכולת לבנות פה ביחד משהו, של רקמה אנושית אחת וכל הדברים האלה. הרי בלי רקמה אנושית אחת, על מה בנוי כל ההייטק, וכל הדברים שאנחנו גאים בהם, וכל מישהו לוחץ על כפתור בקריאה, ו-15,000 חיזבלונים מתפוצץ להם על ביפר. על זה אנחנו, אם אין את הבסיס, אז אנחנו סתם פרטים. זה אופציה אחת, ופה זה הנבואת נחמה. אם אנחנו נמשיך בדבר הזה, אם אנחנו נביא את החטופים, אם אנחנו נסגור את המלחמה, יהיה לנו זמן לעצמנו לבנות מחדש, גם את עצמנו אינדיבידואלית, וגם כחברה, ולהצליח, ולהיות אור לגויים, ולחטט חיתותינו, סליחה,
חרבותינו
למזמרות וכאלה, והאופציה השנייה, אם אנחנו נבחר לא לעשות את זה, אני חושב שהמחיר החברתי, פנימי, שישראל תשלם, אם בסופו של דבר ההחלטה תהיה, כלומר ההחלטה המעשית, החלטה כבר יש לצערנו, כן. המעשה יהיה הקרבת החטופים, זה פגיעה במרקם הישראלי ובערבות הדדית הישראלית, ברמה כזאת שזה לא רק יחשב כישלון שלנו, זה היה ניצחון המוחלט של החמאס, כי זה מה שהם רוצים כל הזמן, לפעות לנו מפנים, נאום קורי הקביש, שנסרלה, כולנו יודעים, הם רוצים, הם יודעים שהם לא חולים עלינו בכוח, הם יודעים אבל שאנחנו שבירים מבפנים, והם יושבים בדיוק בחרך הזה, בפצע הזה, ואם הם ירחיבו אותו, ואם אנחנו ניתן להם להרחיב אותו, ולא נעמוד כחברה אחת גדולה, מאוחדת, נגד המסרים שלהם, כמובן נגד הטרור, כמובן נגד כל דבר, אני לא אומר דברים שהם מובנים באליו, אני נגד רצח, וואלה יופי, בסדר, אני לא אומר דברים, אם אנחנו לא נשכיל לקחת את הדבר הזה, אז הנה נבואת חורבן ועזה.
חן אביגדורי, נקווה שנגיע לנבואת הנחמה.
אמן, אנחנו נגיע, אנחנו נגיע, יש לי אמונה ממש.
שעד שיצא הפרק הזה, בעזרת השם, כל החטופים יהיו בבית, וזה יהיה שיחה היסטורית.
היסטורית, תגידו לנו מה הם מדברים בכלל.
בעבר הרחוק.
תודה רבה שהזנתם והזנתם לנו, אתם מוזמנים להזין לפרקים נוספים באפליקציית רדיוס 100FM, וביתר אפליקציות הפודקאסטים באשר הם, מוזמנים גם לדרג אותנו. תודה רבה לכן, תודה רבה תמר.
תודה לך דור.
להתראות?
להתראות.
גלגול נשמות, פודקאסט מבית 929. סיפורי חיים מעוררי השראה, במפגש מרתק עם סיפורן של דמויות בתנך, עם תמר יחיה ודור סהרמן.